אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בפעם שעברה על יחס למציאות שלנו כאל משהו שנפרד מריבונו של עולם. אבל איך זה התחיל? מאיפה זה בא? הרי אם אנחנו מסתכלים בדברי בתנ"ך או בתפילות שאנחנו מתפללים, שם הכל בנוי על מערכת כביכול שהיא קיימת, שיש כאן העולם ויש שם השם. הקדוש ברוך הוא שם נמצא, לא פה. הוא בשמיים, הוא בעולם הרוח, הוא במציאות העליונה, ואנחנו פה. אז יש כביכול פה שני כוחות, שני אישויות. ואז אנחנו אמרנו פעם שעברה, וראינו את זה בדברי הרבה מפרשים, רבותינו אומרים, איך זה יכול להיות? מה יש פה? קדוש ברוך הוא אחד? או אם הוא אחד, אז סימן שהוא כולל הכל. ואם הוא נמצא בשמיים, ומשמיים הוא מנהיג את העולם, ומסדר את העולם, ומשפיע על העולם, אז יצא שיש פה שתיים, השם יתברך והעולם. ואם הוא לא עולם, אז סימן שהוא חסר עולם. סימן שהוא לא הכל. לא אחד ולא הכל. חסר בו המציאות. וזה לא ייתכן דבר כזה. אז אם ככה, אז מה זה מציאות? אז מה זה עולם שלנו? אלא, אין לנו דרך אחרת לומר, אלא שוודאי שהעולם הזה, או בריאה, היא אחד הביטויים, אחד ההופעות של ריבונו של עולם. ואין כאן שתיים. אין השם שם והוא משם מנהיג, אלא הכל זה אלוקות. כמו שראינו שאומר זה הרב. אתם זוכרים את הביטוי הזה זה בשמונה קבצים בסמך ה'? יש לכם דף מפעם שעברה למישהו? אולי לרגע אחת אני רק אקריא את הפסקה הזאת. תסתכלו. אז פסקה בשמונה קבצים, סמך ה', אז הרב אומר ככה. המחשבה בעניין האלוקות בשני צדדים שלה, דהיינו, הצד אחד בצורה המדברת על הבורא, על בורא, ועל בריאה. מכל אחד בפני עצמו. יש בורא, יש בריאה. כאילו הוא נושא לעצמו. כאילו הקדוש ברוך הוא זה נושא בפני עצמו. אלא שהם, בריאה והבורא, מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה, והבריאה מקבלת החיים מהבורא. זאת הסתכלות אחת. רגילה, מקובלת, רוב האנשים, אני חושב שגם חושבים בצורה כזאת, שיש בורא ויש בריאה. והוא, בחסדו הגדול, מקיים את הבריאה, מחיה אותה, מנהיג אותה, אבל הוא משהו אחד, והבריאה זה משהו אחר לגמרי. זאת מחשבה אחת. יש מחשבה אחרת, סוג אחר של מחשבה. והצד השני, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל. אין כזה דבר בריאה. והשם בריאה הוא רק מושל. מה שאנחנו קוראים זה העולם הנברא, העולם הקיים, העולם החומר, מציאות שלנו, העולם הזה, כל הביטויים הללו, זה רק אמירה כזאת, זה אמירה מתודית, שם מושל. מצדנו. אנו נבראים אנחנו, רק מפני צמצום השגתנו, בגלל שאנחנו חושבים, מסתכלים על זה בצורה מאוד פשטנית, מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, אז נראה לנו שזה דבר בפני עצמו, שהעולם החומר, העולם הזה, מנותק מריבונו של עולם. לא שמנותק, אלא משהו אחר. יש קדוש ברוך הוא ויש העולם. למה אנחנו חושבים ככה? למה אנחנו מרגישים ככה? זה בגלל שאנחנו לא מספיק מתעמקים. לא מספיק לומדים. אבל באמת, אבל האמת היא, הכל הוא בורא. אין שתיים, אין השם והעולם, אלא הכל זה בורא יתברך. הכל זה אלוקים. כן, זה בעצם מה שאנחנו דיברנו פעם שעברה.
הכל ומעל הכל.
הכל ומעל הכל. ומעל מה שאנחנו מסוגלים לחשוב מילה הכל. אלא הכל זה אלוקים. אין פה שתיים. זאת אומרת שמה שקורה לנו עכשיו, ברגע הזה, שאנחנו פה יושבים פה ומדברים, הדיבור הזה הוא מתרחש דיבור באלוקות. זה לא במקום אחר. אלא אנחנו קולטים את זה בצורה נמוכה, שנקרא העולם הזה, שנקרא המציאות. קליטה שלנו היא המציאות. מה שאנחנו קוראים חומר או בריאה, זה לא בריאה באמת, אלא זה צורת הקליטה. זה עומק הבנה. כמה שאתה יותר מעמיק, אתה יותר ויותר קרוב לקליטה אמיתית, לקליטה אחדותית, הבנה שהכל זה אלוקות. זה בעצם שני המחשבות, שני סוגים של מחשבה. כן, בבקשה. נכון. כן. השאלה פה, האם חטאים זה גם חלק מאלוקות? אז זה לא. חטאים זה לא חלק מאלוקות. אז מה זה? אלא כמו שחזל אומרים ורש"י מביא את זה, שהאבונות היו מבדילים ביני וביניכם. האבונות או חטאים הם שעושים לנו תפיסה נפרדת מאלוקות. על ידי, זה, כמו שהרב קרא לזה, צמצום השגה. אתה היית בפעם שעברה בשיעור שעבר? לא, אז אנחנו דיברנו על זה שיעור שלם. תשמע קלטת, כאילו, דיסקים. אנחנו דיברנו על זה הכל. מה שאנחנו קוראים אנחנו זה צורת הקליטה. זה כמו, זאת אומרת, כמו שהמציאות היא לא משתנה מהקליטה שלנו. יש כזה סרט אושפיזין. ראית סרט אושפיזין? אז יש שם קטע כזה שגנב הולך ברחוב והוא אומר, תגיד לי, כמה עולה שטריימל שלכם? הוא אומר, בערך $1,000. אומר, $1,000? כובע אחת $1,000? הוא אומר, כן. הוא אומר, אבל פה עומדים על ידי, הולכים שם 200 חסידים. אז מה, פה סביבי $200,000? זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, והוא רואה כמה עולה כובע שלך. מה עם המציאות באמת? האם זה שהוא רואה בצורה מוקטנת, זה שהוא רואה הכל, מסתכל עליך רק על כמה אתה שווה, כן? או יש לך פליז, אתה באין, או שאין לך פליז. פליז זה נכון, כן? פליז. ההסתכלות הזאת, זה לא אומר על בן אדם כלום, זה אומר עליך, שאתה מביט בצורה הפרימיטיבית, אז האם זה נקרא שזאת המציאות? לא, זה צמצום השגתנו. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם בצורה מוקטנת, אז נראה לנו, הנה, כן, בטח, זה נפרד, זה הכוס הזה, דבר בפני עצמו. זה אני מסתכל בעיניים של גנב שרואה את הבן אדם על פי $200,000 סביבו. זה צמצום השגה. זה לא מציאות. מציאות זה שיש לפני פה אין סוף. אדם שהוא ביטוי של אין סוף. טוב, אבל כל זה דיברנו פעם שעברה, נכון? עכשיו, אז אבל אנחנו רואים שתנך לכאורה כן כתוב בצורה כזאת שיש השם ויש אנחנו. וידבר השם אל משה למור. יש פה שתיים. אז מה פירוש הדבר? וכך גם בתפילות אנחנו פונים להשם מכאן אליו. אז איזה פה אחדות? איפה אחדות אם אני אומר לא, אתה? אלא, כדי להבין את זה, אנחנו נזכור איך הופיעה פעם ראשונה עבודה זרה בעולם. על זה מספר לנו רמב״ם בהלכות עבודה זרה, ביד החזקה. אצלכם זה במקור מספר אחד. תודה רבה. אומר פה רמב״ם כך: בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה. מתי זה היה בעיני אנוש? בימי אנוש זה היה בתקופה של אדם הראשון, עדיין היה חי. לא, זה היה בן של שת. וזאת נכד של אדם הראשון. סבא שלו היה יציר כפיו של קדוש ברוך הוא, דיבר עם שכינה. אז איך יכול להיות שהנכד כבר עובד עבודה זרה? איך יכול להיות? הרי היה צריך הרעיון הזה, היה צריך להתפשט או להשתרש מאוד חזק בצאצאים. היה צריך לקחת לפחות כמה אלפי שנים עד ששוכחים את הדבר הזה. אז איך פתאום הוא שכח? אז על זה מסביר רמב״ם. בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה, ונבערה עצה חוכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה. מה הייתה העצה הזאת הלא נכונה? וזו הייתה טעותם. אמרו, ואיל, ואל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, וניתנם במרום, חילק להם כבוד. והן שמשים המשמשים לפניו, רואים הם לשבחם ולפערם, ולחלוק להם כבוד. זאת אומרת, הם אמרו ככה, עכשיו אדם רגיל שהוא לא נביא, מסתכל על העולם סביבו, והוא אדם חכם, והוא רואה ככה, יש כאן אור, נכון? אבל ריבונו של עולם היה יכול לברוא את העולם ככה שיהיה אור בלי שמש וירח. שיהיה אור מקיף, בלי מקור האור. לא היה מפריע לנו. אז למה הוא שם את שני המאורות, שני הדיסקים בשמיים? ונתן להם חשיבות גדולה. הם גדולים, אדומים, והשמש אדומה, והצהובה, והירח משתנה, וכל מיני, יש שם מערכת שלמה. למה הוא עשה את זה? כמובן הוא עשה את זה כדי שאנחנו ניתן להם כבוד. כמו שאדם, כמו שהמלך, שיש לו שרים, אז אנחנו נותנים כבוד לשרים של מלך, לא בגלל ששר יש לו חשיבות בפני עצמו, אלא בגלל שהוא עבד, שליח של המלך. אז ככה גם שמש והירח וכוכבים הם שליחים של קדוש ברוך הוא. לכן הוא נתן להם מקום בשמיים. הרי אין בהם צורך באמת. היה אפשר לעשות הכל בלעדיהם. אבל השם רצה שהם יהיו באמצע השמיים. סימן שהוא רוצה שאנחנו נכבד אותם. בתור מי? בתור שליחים של הקדוש ברוך הוא. אנשי בדור אנוש לא חשבו שהשמש זה אלוה. חס וחלילה, הם אנשים חכמים, מבינים. הם היו דור של הנכדים של אדם הראשון. ודאי שהם ידעו את זה. הם רק אמרו שזה מזכיר לנו את קדוש ברוך הוא. הרי אותו אנחנו לא רואים, לארץ כבודו. אז זה משהו שעל ידו אנחנו יכולים להתאפס לעבודת השם. ובנו להם, במות, והקריבו להם קורבנות, ובנו להם היכלות, זאת אומרת, כל מיני ארמונות, כמקדש של השמש, מקדש של ירח. זאת אומרת, עשו להם מקדשים. אבל לא בתור עבודה זרה, הם לא, לא, לא חשבו שזה אלוה. הם חשבו רק מביא לו כבוד בגלל, בגלל המלך, שאת מלך אנחנו לא רואים. וזה היה בסדר. מבחינה זו אין בזה בעיה. מה הבעיה העיקרית? הבעיה העיקרית היא שבמשך הדורות אנשים שכחו שהמקדש הזה נועד לעבד של השם. והם חשבו שזהו השם. זאת הייתה עבודה זרה. שהם התייחסו לסימן, לסמל, בתור המקור עצמו. זו הייתה טעות גדולה. לא מדברים כל זמן. כמו אני חושב שבמובן מסוים זה קצת מזכיר לנו מה שקורה לנו. בתפיסה נבואית אנחנו אומרים ריבונו של עולם, או קדוש ברוך הוא, או אנחנו מדברים על האלוקים, ודאי שתפיסה נבואית או אחדותית שהייתה לא רק אצל נביאים, אלא באותו דור שהיו נביאים, כולם ידעו שהשם הוא אחד. אין שתי, אין השם והעולם. כולם ידעו את ההסתכלות הזאת, כולם, זה לכולם פשוט, ברור. השם הוא הכל. אין שתיים, בורא ונברא. אין כזה דבר. אלא נברא זה רק, כמו שהרב אומר, פה זה רק סמיות עיניים. כולם הבינו, כולם קלטו את זה, ככה זה היה לכולם פשיטה, ברור. אז למה אנחנו קוראים השם יתברך? לצד העליון, אותו צד שאנחנו לא קולטים אותו, לא מבינים אותו מעל הכל, צד הנשגב, צד האינסופי של הבריאה. זאת אומרת שמשהו שהוא מעבר לקליטה שלנו. צד האידיאלי, צד השלם. אנחנו קוראים לו ככה. אבל מבינים שאין שם מישהו שכזה בשמיים, אלא השם זה הכל. ואז אתה שואל, איך אפשר לשכוח ככה? עובדה, אנחנו ככה שכחנו. כמו שאנחנו אומרים שבני דור אנוש, טעות גדולה, זה לא הם טעות, אנחנו טעינו טעות זאת. אנחנו אותם אלו שהתחלנו להתייחס למקור הכל, כאילו זה דבר בפני עצמו, בצורה מפורדת, בצורה מנותקת זה מזה, כאילו יש פה שתיים, השם והמציאות. זה טעות שלנו, איך אפשר לשכוח? נשאל את עצמנו, אנחנו תוצאה של זה, כך אנחנו קולטים. ולכן יש צורך לעשות תיקון, לצאת מההסתכלות של הטעות הזאת, מההסתכלות הטעותית, כמו שהרב קורא לזה, ולהתחיל להבין שהכל אחד, הכל אחדות אחת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזור בעצם להסתכלות המקורית שהייתה, שצריכה להופיע בעצם עכשיו מחדש בהתחדשות של עם חוזר לארצו ומופיעה נבואה בישראל לעתיד לבוא שהיא צריכה להופיע וכל מה שאנחנו קוראים גאולה זה לא משהו שיקרה מחוץ עלינו שם אלא זה בראש ובראשונה זה שינויים פנימיים בתוכנו. זאת אומרת, הגאולה היא אנחנו, אנחנו חוזרים תשובה, אנחנו משנים את התפיסת עולם, משנים קליטה שלנו. אז כתוצאה מזה זה גאולה. גאולה זה לא משהו חיצוני שנוחת, אלא אנחנו משתנים. אז איפה השינויים? אחד השינויים הללו זה בהבנה האחדותית. אנחנו חוזרים, צריכים לחזור להסתכלות האחדותית, הנבואית, שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים. והיא הסתכלות של הכל אחד. אין שתיים. כן.
הרב,
איך
זה
הגיוני
שעברו להם
כמה
ימים שנים עד שהם מאז כל העניין הזה, ויש עדיין עמים שלמים, חצי מהעולם, רוב העולם עובד עבודה זרה, ומשתחווים לפסלים, ודברים שהם כאילו מוכרחים לחלוטין, אז מה, הם לא... אין להם את התפיסה הזאת, הם לא קצת רואים שהם משתחווים לפסל שלא מחזיר להם שום דבר?
זה יותר שאלה עלינו מאשר עליהם. מה שאנחנו, עיקר הבעיה פה אנחנו, זה לא הם. הם זה פועל יוצא. וזה עוד נושא, מאיפה באה עבודה זרה, ומאיפה זה, זה נושא בפני עצמו. אנחנו עכשיו מדברים מה זה תפיסה אחדותית. בסדר? טוב. אז היום אנחנו נדבר על מה רע בזה שאנחנו מסתכלים בצורה מפורדת כל כך, כן? כאילו יש השם והעולם, כן? יש פה בורא ונברא. מה רע בזה? למה זה כל כך שלילי, תודה רבה, כל כך שלילי הדבר הזה? אז הרב מסביר שכשאנשים מסתכלים בצורה כזאת, אז נוצר להם יחס כלפי ריבונו של עולם, יחס של זרות. כאילו הקדוש ברוך הוא מחוץ עלינו, זר לנו. הנה, כמו שאנחנו דיברנו פעם שעברה, שאדם מקנה בהשם. הנה, ראינו את זה באורות הקודש חלק ב' שם, שין צדיק ג' לא, שין צדיק ט' שין צדיק מה? זין, תודה רבה. כן, אז ראינו את זה שם, כן? זאת אומרת שאדם מקנה, איך הוא מקנה? כי הוא רואה, אני פה קטן, מת, אני מוגבל, והוא שם גדול בשמיים, אז ודאי שיש פה קנאה. אבל כשאתה מבין שאין כזה דבר פה שתיים, אני פה והוא שם, אלא הכל אחדות אחת, אז אין למי לקנה. אלא מה מפריע? מפריע התפיסה שלך, בסדר, תשנה את התפיסה. ואז אין לו למי לקנה. זה דיברנו פעם שעברה, אבל היום אנחנו נלמד לא רק זה שאדם מקנה, אלא אצלו יחס כלפי ריבונו של עולם הוא יחס שהרב קוק קורא לזה יחס של קריקטורה. זאת אומרת, מה שאנחנו מדמיינים, מה שאנחנו חושבים על קדוש ברוך הוא, בהסתכלות המפורדת הזאת, שהוא שם ואנחנו פה, ההסתכלות הראשונה, כמו שהרב קרא לזה, אז יוצא שזה משהו מפלצתי ומצחיק. יש שם מישהו כזה מפחיד שהוא יכול לעשות לנו כל מיני צרות ויכול לתת לנו דברים, לעשות לנו דברים רעים וצריכים להיזהר ממנו, ובעצם בפנים בתוך לבנו יחס אליו כאילו יחס איזשהו כאילו מישהו זר, יחס עוין, כאילו עדיף שלא יהיה כבר. והרב אומר שזה בעצם שורש של כפירה. שאתה כל כך מפריד, כל כך עושה אותו דבר בפני עצמו, שאתה היית מעדיף שהוא, עדיף שהיינו חיים פה, בסדר, איך שאנחנו פה בעולם הזה, שרק לא יתערבו לנו בחיים. רק אל תפריע לנו. תן לנו אוכל לאכול, וזה עדיף שלא יהיה. וזה הכפירה. אמירה, אין אלוהים. למה? למה יש אמירה כזאת? כי אדם לא יכול לסבול את המחשבה המפרדת הזאת, מחשבה שיש איזשהו כוח מחוץ אליך, מאוד חזק, תקיף, מאיים, ואתה צריך להביא לו קורבנות, ואתה צריך לבקש ממנו, להשתחוות לו, אתה צריך להתחנן לפניו, אתה צריך להגיד על עצמך שאתה אפס, והוא הכל. זה מין הפירוד הזה, הוא מעורר יחס שלילי, יחס של, הרב קורא לזה, אלוהי ניכר, יחס שכאילו יש פה מישהו זר. אל זר. תראו את זה פה, הרב אומר במקור שתיים, תסתכלו ביטוי הזה. כשחושבים על דבר אלוקים, בלא השכלה ובלא תורה, אז איך חושבים בלי השכלה ובלי תורה? טבעי. זאת אומרת, מה שאדם מרגיש הוא השם בשמיים ואנחנו בארץ, טבעי. אז דבר הזה הוא נקרא עירת התא מנותקת ממקורה שהיא עירה אילה. אדם הולך ומאבד את זוהר עולמו, ועל ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. זאת אומרת שהוא מסתכל על הכל בצורה מצומצמת, קטנה, מובדלת בינו ובין ריבונו של עולם. אז במקרה כזה אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך נפש. אז באמת לא כבוד השם מתגלה בליבנו. אלא מה כן מתגלה? כי אם שפלו דמיונות פרועים. כשאתה חושב על קדוש ברוך הוא, מה שיוצא לך בעצם, זה לא יחס שלך לאינסוף, או לאינסוף של הכל, אלא איזושהי מחשבות שפילות, דמיונות, דמיוניות, פראיות, שפלו דמיונות פראים, מה שאנחנו חושבים, מי הוא השם, מה הוא קדוש ברוך הוא, איך הוא, מה זה. אז כל מה שאנחנו חושבים עליו, זה שפלו דמיונות פרועים, המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה. למה היא קצופה? כל דבר קטן, מות יומת, מות יומת. זה נשמע קריקטורה. והמציאות הזאת מטושטשת, מבדויה ומדולדלת וקצופה, היא מבהלת, שמבהלת את כל מאמין בה ומדכאת את רוחו. היא הופכת את האדם לבריאה שפלה, הופכת אותו למישהו קטן, נמוך, כלום, אתה שום דבר, מבטלת אותך, הופכת אותך בעצם ללא קיים. מדכאה אותו, מטמטמת את הלב של אדם, ההסתכלות שיש שם מישהו ויש אני פה, והיא מונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר. דיינו, הצד העדין, מה זה עדן? עדן זה האינסופיות, נכון? צד העדינות זה כמו גן עדן, כן? העדיניות של האדם היא לא מתגברת, אלא האדם הוא כלום. ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. מה זה זיו האלוקי? זה אותה הבנה שגם אנחנו בעצם הופעה אלוקית. הכל, אם הכל הוא, זאת, זה גילוי אלוקי, גם אנחנו גילוי אלוקי. אז אתה מבין שנכון, אני גילוי מקטן, מצומצם והכל, אבל אני לא דבר בפני עצמו. אלא אני הופעה אלוקית, מוקטנת, מצומצמת, אבל הופעת השם. אין משהו שאנחנו פה סך הכל חומר, והוא שם הכל. אלא יש כאן זיו אלוקי בתוך נשמה שלנו. מה שאנחנו יודעים, שנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, לא פחות ולא יותר. אז זה מה שהאדם מבין. אבל כשהוא מחלק, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שם, אנחנו פה, אז זה עוקר את הזיו האלוקי שבנשמתך. ואז הרב מקדים את המכה לתרופה, תרופה למכה, ואומר, שאדם יגיד, לא, מה פתאום, אני יודע, כן, השם יתברך, הוא הכל, ברחמיו על כל מעשה, ויגיד כל מיני ביטויים, כל מיני אמירות המקובלות, הנכונות, כאילו, שצריכים להגיד אותם, אז הרב אומר על זה, ואף אם יאמר כל היום, כולו, זאת אומרת, כל היום יגיד, שהאמונה הזו היא באשם אחד. ודאי, השם אחד, מה זאת אומרת? כמובן, כמובן. אז הרב אומר, היא מילה ריקה, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. זה לא תלוי מה אתה אומר, אתה יכול להגיד כל המילים הנכונות אלף פעם, אבל בתפיסה שלך, בתחושה שלך, אתה מחלק בין השם ובין העולם? אם אתה מחלק, אז על איזה אחת אתה מדבר? אנחנו אומרים, בסדר, אחת, כן, בטח אחת, אלא מה? אבל זאת מילה ריקה. שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה. מהתפיסה המחלקת הזאת. וזאת היא הכפירה שבעקבת דמשיחא, כשאזלו מים מני ים הדת האלוקית בכנסת ישראל ובעולם כולו. זאת אומרת, מה שהרב קורא לכאן, פה, דת אלוקים, או ים, מים מיני ים הדת האלוקים, זה כוונה, זאת ההבנה שכל מה שאנחנו קולטים, וכל מה שאנחנו קוראים שהשם והעולם זה כביכול דברים נפרדים, זה רק אמירה מתודית. זה רק כדי לדעת שיש פה משהו שהוא, שככה יותר קל לנו לדבר, קל להסביר. אבל באמת אין פה שתיים, הכל אחת. וההבנה הזאת, הרב קורא זה דת אלוקים. וכשהמים מים דת אלוקים מתאדים בגלל בעיות הגלות, בגלל כל מיני חטאים, בגלל כל, שאנשים לא לומדים תורה לעומק, בגלל שלא מבינים את ה, שלא עוסקים מצד הפנימי של התורה, שלא מלמדים, לא לומדים את האמונה והבנות של התורה ושל גמרא וכל זה, אלא רק צד, כאילו, יותר צד טכני, מעשי, פרקטי. אז הדת אלוקים נעלמת, מים מתאדים, ואז נשארת לנו פה חלוקה. יש הוא ויש אנחנו. ומי זה הוא? מציאות קצופה, מטושטשת, בדויה, מבהלת, קצופה. אתם יודעים? כל זה, זה מה שבעצם אדם חש. והוא עוד ניכנה באושרו האינסופי, כמו שהרב אומר שם, וכו'. כן? לא.
כל אדם ברא את עצמו?
לא, לא, לא. אדם לא ברא את עצמו, ואנחנו לא בראנו את העולם. אלא כשאתה אומר מילה אנחנו, אתה מדבר על צד המצומצם של ריבונו של עולם. אז צד המצומצם ודאי שלא ברא כלום. כשאני אומר אני, ודאי שאני לא בראתי את עצמי, כי אני, כשאני אומר מילה אני לא אלוקים, ודאי שאני לא אלוקים, והכוס זה לא אלוקים. כשם שהאצבע זה לא אני, אצבע שלי זה לא אני, וגם הראש הזה זה לא אני, וגם כל הגוף הזה זה לא אני, זה ביטוי, ביטוי של אני, גוף זה ביטוי, והתודעה שלי זה ביטוי, זה ביטוי. אז מי התחתן אתמול, את החתונה בעולמי פלס? אצבע התחתנה? זקן התחתן? מי התחתן שם? נעליים התחתנו? זה כמו שאתה אומר, אני בראתי את העולם? ודאי שלא, ודאי שלא גוף התחתן שם, אלא כוליותו, אינסופיותו התחתנה, שהתבטא בצורה מסוימת שניתנת לקליטה שלנו, שאנחנו קוראים לזה גוף. מה שאנחנו קוראים אני ואתה או אנחנו, לא בראנו את העולם. מי שברא את העולם זה בורא יתברך ברא עולם. אבל למה שאנחנו קוראים עולם, זה דבר שהוא קטן, מצומצם. באמת, כמו שהרב קרא לזה, זה אמירה מתודית. אין עולם. כשאתה אומר, מי שאנחנו בראנו עולם, אתה יוצא מתוך הנחה שישנו עולם. ואנחנו ראינו לפני רגע בשמונה קבצים, סמכי, הרב אומר, אין עולם, אין דבר כזה בריאה, אלא הכל בורא יתברך. אז אין אנחנו. מה שאנחנו קוראים לזה אנחנו, זה ביטוי. כמו שהאצבע, זה לא אני, זה ביטוי. והמציאות כולה היא ביטוי. אחד הפנים, אחד המימדים, אחד התפיסות של אינסוף. כן? כן, זה קשור. כן, נכון.
אפשר להגיד שהנשמה זה אני?
לא. לא. גם הנשמה זה לא אני. למה? כי כשאתה אומר מנשמה, אתה מתכוון למשהו שהוא לא גוף. ואני לא נשמה. זה, נשמה זה אחד המימדים שלי, זה אחד הביטויים שלי. וגם גוף זה אחד הביטויים שלי. יש ביטוי אינסופי, גדול, רוחני, שהוא נקרא נשמה, ויש לי ביטוי אחר, ביטוי גופני, פיזי. אבל אני לא זה ולא זה, אלא מה שאני קורא לזה, אני זה כולל הכל. כן? כמו שאנחנו, אתם זוכרים את זה, דיברנו, היה לנו שיעור על מי זה אני, מה זה אני. אתם זוכרים מה אנחנו אמרנו? מה זה אני? שהילל הזקן, כמו שזה גמרא בסוכה, אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אז למי הוא התכוון? אני, מילה אני, מי זה היה? אז אין כאן, אז אני זה לא נשמה, גם קדוש ברוך הוא זה לא נשמה, זה לא רוח. קדוש ברוך הוא רוחני בדיוק באותה מידה כמו שהוא גשמי. ודאי. לא זה ולא זה.
גם ביחד.
ודאי, וגם ביחד לא, ודאי. אלא זה בחינות בהופעה אלוקית, בשמיים ובארץ. כן.
יכול להיות שאני יש לו שתי אופנים, יש לו אופן כללי ואופן פרטי, ובאופן פרטי הוא מתגלה במודעות שלנו?
כן, כן, כן.
אז אני זה בעצם המודעות שלי?
לא, מודעות זה אחד הביטויים שלי.
אז איפה אני באופן הפרטי?
אין לנו, אתה מבין, כשאתה אומר איפה, זה תמיד צריך להיות דבר שהוא מצומצם, כי איפה זה אומר שיש שם שהוא לא. על הכל אי אפשר להגיד מילה איפה. אז אין פה איפה. גם רוחני, זה לא משנה. גם רוחני, אתה לא יכול להגיד איפה.
אז איך הגילוי שאני מתבטא בצורה?
הגילוי מתבטא. זאת אומרת, יש לי תפיסה מצומצמת של המציאות, ובתפיסה המצומצמת הזאת אני קולט את עצמי כדבר נפרד, כאילו דבר בפני עצמו. אז זה הכל זה תפיסה. כמו שאתם זוכרים, הרב אמר את זה, זה הכל תלוי בתפיסה. כמו שהוא שם בסרט רואה את התפיסה, שהנה זה השטריימל, אתה, זה שטריימל שלך. $1,000 שאתה נוסע לראש שלך, זה בעצם מה שאתה. זאת צמצום השגה. כן.
אולי
נוגעים את המוכר,
אבל איך זה בא לידי ביטוי
אצל
הרב יצחק זה שאלה,
נכון, אנחנו בדרך. כן, אנחנו שם בדרך, אבל אולי, אתה יודע מה, אני חושב שאני לא אגיע לשם, אז אני, אם כי לשם אני חותר, אבל אני מפחד שאני לא אגיע, אז אני אגיד עכשיו בקצרה, אז מה היחס שלנו הזה, מה הפירוש וידבר השם אל משה לאמור? אז מה הפירוש הדבר הזה? אלא אנחנו בעצם, פה מה שמבינים, שכשמדובר על משה, זה מדובר על חלק המצומצם של הופעה אלוקית. וכשמדובר על קדוש ברוך הוא, זה אותו חלק לא חלק, על אותו מימד הלא מצומצם, האינסופי, הנשגב של אלוקות. זה כאילו בחינה, יש בחינה עליונה, בחינה תחתונה. אז יש ביניהם קשר, יכולה להיות ביניהם השגה, קליטה, וזה השגה נבואית, וזה השגה של זה, אבל בגדול, זה בעצם, זאת הכוונה, שבחינה האינסופית פונה לבחינה הסופית. או כמו שאנחנו ראינו בפעם שעברה, לפני פעמיים, שאמרנו שאין סוף בפועל, ואין סוף בכוח. ואין סוף שבפועל, שזה צד הנשגב האינסופי, מחולל הוא להוציא, כמו שקורא על זה הרב, אין סוף שבכוח לפועל. זה תרגום המילה, וידבר השם אל משה לאמור. אבל אני הייתי רוצה שאנחנו נראה עוד קצת מקורות. בסדר, בואו נקרא קצת, כי אותיות מחכימות, זה דברים שהם צריכים להבין אותם מהכתובים. עכשיו אנחנו נקרא מקור אחד שהוא קצת קשה להבנה בהתחלה, אחר כך הוא נהיה ברור, אבל כמה משפטים הראשונים, כמה מילים הראשונות הם קצת קשים לקליטה. לכן אל תתייאשו, ואני יכול להסביר כל מה שכתוב פה, אבל העיקר זה בהמשך, אז אתם תבינו את העיקר. אנחנו בספר אורות, בעמוד ממחת. הרב אומר ככה, אבל לפי מידת הריחוקה של פסיכולוגיה אורגנית מחיבה הפנימית של הטוב המוחלט, כן לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוקי. ומוכרח הקשר האלוקות, הנה, פה אנחנו... אתם יודעים, אולי אני אסביר את זה קצת. נתחיל מההתחלה. אבל לפי מידת ריחוקה של פסיכולוגיה אורגנית, דהיינו, הסתכלות, פסיכולוגיה זה הבטה, הסתכלות האורגנית, אורגנית כוונה אחדותית. מה זה אורגנית? שהכל זה כמו כל המציאות, כל ההוויה כולה, כל היקום, הכל זה כמו גוף אחד, אורגניזמוס אחד. כך הרב קורא את זה, אורגניזמוס. אורגניות זה כלי. זאת אומרת, מה זה אומר אחד? שכשבגוף, ברגע שהאדם דוקר את הזרת שלו עם מחט, אז כל הגוף כואב. לא רק זרת כואבת, אלא הכל משפיע על הכל. אחדות שלמה של ביניהם. ואם יש לאדם חס וחלילה מחלה בזרת, אז הוא לא יכול להתרכז, לא יכול ללמוד תורה. מוח כבר לא מצליח לעבוד טוב, כי יש לו פה כאב בזרת. זאת אומרת, הכל קשור להכל. אז הרב קורא לזה פסיכולוגיה אורגנית. כן? יחס להשם, שהכל זה מציאות אורגנית אחת מלאה, שלמה. הכל אחדותי. או, ביטוי אחר, חיבה פנימית אל טוב המוחלט. דהיינו, מה זה חיבה פנימית? זה לא שאני מחבב אותו את מישהו, אני מחבב אותו אז הוא נחמד. לא כוונה כזאת חיבה, אלא... אתם עוד מעט תראו את המושג הזה, רב יגיד אותו סימפתיה או אימפתיה, אנחנו מדברים, מה זה אימפתיה? הזדהות. חיבה פנימית זה הזדהות. חיבה פנימית לטוב המוחלט. הזדהות עם טוב המוחלט. אז כשיש, אבל לפי מידת הריחוקה של פסיכולוגיה אורגנית מחיבה פנימית אל טוב המוחלט, כמה שאדם רחוק מההסתכלות הזאת, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס לאלוקי. אז, 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 אז ככה גם לא נוכל להבין מה זה היחס הנכון האמיתי לריבונו של עולם. ואז מוכרח קשר אלוקות להיות בקרבה קשר נוכרי. אז היחס של אדם לריבונו של עולם הוא יהיה יחס של נוכרות. אתם רואים? קשר נוכרי. כאילו מישהו, חס וחלילה, זר לנו. כאילו מישהו מחוץ לעולם. יחס, קשר נוכרי. איך זה יכול להיות דבר כזה? ודאי שזה לא יעלה לדעת שהשם הוא זר. אבל הרב אומר ככה, ואלוהים... ופה לא צריך לקרוא אלוקים, כי זה לא מדובר על הריבונו של עולם. פה מדובר על ההופעה הדמיונית שאנשים חושבים שזה נקרא אלוהים. ואז האלוהים הזה יהיה בא, ביחס הזה, בקשר הזה, אל נחר ואל זר. אל זר. יש פה שם. ואל זר זה... יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. אתם יודעים, ממש הרב פה משתמש אפילו במושג הזה, קריקטורה. המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. ומזה, מהסתכלות הלא נכונה לריבונו של עולם, אז אצל אדם יכולה להופיע לא רק זרות, ולא רק פחד ממנו, ולא רק הניתוק ממנו, שזה הכפירה, אלא אפילו שנאה כלפיו. אדם יכול, כשאתה מחלק ככה כל זמן, יש הוא ויש אני, אז לא רק קינה וכל זה, אלא גם... יכולה להיות שנאה, כי בסך הכל, אם אתה מסתכל ככה, אז מי הביא אליי כל הצרות שלי? מי הביא לי כל האסונות? וקורה כל מיני דברים נוראים בעולם, אז מי עושה את זה? זה בטח הוא. הרי אתה בעצמך אומר שהוא הכל יכול, והכל... אז בסדר, לטובתי, אבל אני מוותר על הטובות כאלה. אני אסתדר גם בלי, תעזוב אותי. תן לי לחיות חיים הרגיל, נורמליים. כל הזמן צריך לפחד. למה? כי יש שם מישהו בעצם מישות זרה. נכון, הוא ברא, הוא לטובתי, הוא הכל, הכל, ככה אנשים אומר, כן, כמו שהרב אומר, גם אם הוא יגיד כל היום כולו, שהשם אחד ושמו אחד וכל זה, אבל זה יחס זר, שנשמע לא, לא מכירה ממנו, לא יודעת ממנו כלום. אז מהו יחס באמת, איך הוא כן באמת מתייחס? כאילו מישהו שהוא עוין. הוא מישהו שיכול להביא לך הכי הרבה צרות בעולם. הרבה יותר מכל דבר אחר. בעצם אנשים מדמיינים לעצמם בתפיסה פנימית יחס להשם, כי בעצם הם קוראים לזה השם, אבל באמת הם מרגישים שזה שטן. זה. יש שם מישהו כזה שעושה לנו שואה. יחס זר, מישהו שונה. נחר, אל נחר. וזה מה שהרב אומר, תסתכלו פה, מקור שלוש, במוסר אביך. הרב מסביר, כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח גבורה וגם רפיון. זאת אומרת, אתה יכול להבין מושג כבוד אלוקים, במובן האמיתי הנכון, שזה גבורה, ומה זה גבורה? כבוד אלוקים זה כולל הכל, זה כולל גם כבוד האדם. אם אנחנו הכל אחדות אחת, ואנחנו רק ביטוי של אין סוף, אז ודאי זה נותן לנו, כבוד אלוקים נותן לנו הרבה גבורה. אנחנו לא סתם דיוקים פה. זה הופעה אלוקית, יש הרבה גבורה. אבל אם אתה מחלק ואומר, הוא שם ואני פה, הסתכלות המפרידה, בלי דת אלוקים, אז זה הכל רפיון. מי אני? כצל עובר. אני כלום, אני שום דבר. הוא הכל. אתה מלך חי וקיים, אני כלום, אני תולד ולא איש. הנטייה לתן כבוד לשם השם, הוא מולדת גבורת האדם. הכרת ממשלה של טוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדת אלוקים, בתכונתה העליונה, הגוררת אחריה את רכשי הכבוד היותר העליונים, מתגברת בעולם. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, דיינו, הסתכלות שהיא מפרידה בין השם ובין העולם, או בין בורא לנברא, כל ההסתכלות זה הוא שם ואנחנו פה, אז אצלם זה מפחיד בני אדם, ומתוך פחד הם לא שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו. אז הם אומרים, אל תתעסק בשאלות הללו, אל תדבר על זה בכלל. הם לא מעיזים לחקור, כמו שהרב קורא לזה, בגודל הציור האלוקי. ואומרים, אני לא צריך לחקור את הכבוד השם ולא צריך לעזוק בזה. ואז מה שזה הופך, כשאדם לא מתעסק בזה, דיינו, כמו שאנחנו ראינו קודם, הוא לא לומד ולא מתייחס לשם, כמו שהרב אמר במקור 2, כשחושבים על דבר אלוקים בלא השכלה ובלא תורה, אז גם פה במקור 3 אומר אותו דבר, שהוא, שהם אבל בני אדם, הנפחדים והנרעשים, ומתוך פחד אינם שמים על הלב, אינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו, ואז מה שנשאר, הציור עצמו נהפך להם לרועץ. זאת אומרת, מה שהם חושבים על השם, המחשבות שלהם על קדוש ברוך הוא הופכים להם לרועץ. ואז אם הוא כזה, אז אני חייב לתת לו כבוד. אני חייב לכבד אותו. אם אני מתייחס אליו כאל נחר, אל זר. וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם, מאיזשהו עצם כזה, כאילו יש שם מישהו כזה, איזשהו עצם רוחני, שואף כבוד לאין חקר. כל הזמן רוצה שיכבדו אותו, יגידו לו כל מיני, יתפללו לפניו, ייתנו לו קורבנות, יעשו לו כל מיני דברים, הכל למענו. הוא כבוד שכל הזמן דורש, שואף כבוד, אין חקר. וההסתכלות הזאת משפלת בקרבם אצל אנשים רגש עדין וטוב שמהו הרגש הזה, הדין וטוב? הבנה שהכל זה אחד. וכשאנחנו נותנים כבוד השם, אנחנו באותו זמן מבינים שאנחנו בעצם אומרים, על, מדברים פה על אינסופיותנו. לא על איזשהו עצם זר ונחר. אלא פה כבוד, אנחנו לא נותנים כבוד למישהו. אלא אנחנו צריכים כבוד הזה. אנחנו, לא לעצמנו, אלא אנחנו צריכים לתת כבוד הזה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים כל הזמן להיות קשורים לזה שיש אין סוף בעולם. יש משהו מחוץ לעולם הזה. יש משהו מציאות מימד, מציאות נשגב, עליון, אין סופי. ואני מדגיש את האמירה הזאת כל פעם, כל הזמן. וזה נקרא שאני נותן לו כבוד. משבח אותו כביכול. אבל מה זה, אבל מי צריך את זה? זה אנחנו צריכים את הביטוי הזה כדי שנזכור שהמציאות שלנו היא לא מה שאני קולט, אלא הרבה הרבה מעבר. הרבה ממה שאני מסוגל לקלוט. ואת זה אני מבטא בכך שאני נותן לו כבוד, אני מביא לו קורבן כביכול. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך קורבנות. אבל פה זה נשמע ככה, כן? נחזור שנייה, כן? נחזור על כל משפט שנבין אותו עכשיו ברצף. אבל בני אדם, אנחנו במקור שלוש, שורה שלישית באמצע, אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים מתוך פחד אינם שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל ציור האלוקי ובחקר כבודו, והציור עצמו נהפך להם לרועץ, וחובת כבוד, הכבוד לאלוהים, מתגלית אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם, מאיזשהו עצם, שואף כבוד לאין חקר, שהיא משפלת בקרבם רגש הדין וטוב, ומהפכת אותם לעבדים עצובים. זה מה שזה גורם, הסתכלות המחלקת בין בורא לנברא. הופכת אותנו לעבדים עצובים ואכזריים, שונאים זה את זה, ושונאים את האלוהים באמת, בתוכיות ליבם. למה שונאים אותו? כי מפחיד. ויש חשבון ארוך בינינו ובינו. ולמה שונאים זה את זה? ולמה שונאים זה את זה? כי אני דבר בפני עצמו, ואתה דבר בפני עצמו. אין בינינו קשר בסך הכל. אנחנו אנשים שונים זה מזה. אז יש בינינו זרות, יש בינינו נוכריות. אנחנו נוכרים זה לזה. כן, אנחנו זרים. וזר זה זר. זה מאיים. זה כל מיני. מה הקשר בינינו? למה שאני אעזור לך? אתם יודעים, כשאתה מסתכל בצורה מפרדת, ולא הכל אחד, אז כל אחד בפני עצמו. אז הרב קורא פה במקור שלוש, בשורה מודגשת, וההסתכלות הזאת מהפכת אותנו לעבדים עצובים ואכזריים, שונאים זה את זה, ושונאים את האלוהים באמת, בתוכיות ליבם. מה? שונאים את אלוהים? מה פתאום? אף פעם לא יגידו דבר כזה. אף על פי שאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם. ומפתאי, קדוש ברוך הוא, התברך שמו, שהתעלה את שמו לעד ולמי ולמי ולמיים. כל מיני שם מילים. בסדר, אבל מה אתה מתכוון כשאתה אומר על כל בניינים הרב-קומתיים כשאתה חושב על השם. מה הכוונה שלך? בעצם הכוונה שלך למישהו נחר, אל זר. כן? אז רגע. אף על פי שאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם בפיו ובשפתיו. סליחה, את השם, נקודה. בפיו ובשפתיו יכבדוהו וליבם ריק ממנו. מצד שני, כן, סליחה, כן, רציתי להגיד משהו. בסדר, אז אדון הכל. אני לא המצאתי בנו של עולם. כן, כן, לא, לא, לא. זה באמת שאלה מצוינת, טובה מאוד. אולי צריך לתת על זה שיעור, שיעור שלם. אבל עכשיו השיעור שלנו על נושא אחר. אז אנחנו נמשיך את הנושא, ויום אחד אולי באמת יש צורך להעביר שיעור כזה. כאילו, מה אנחנו מכירים כשאנחנו אומרים? ריבונו של עולם, נכון? שאלה טובה. טוב. אז עכשיו, כן, רציתי להגיד משהו.
בסופו של דבר, בן אדם מרגיש שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ואלוקים בעצם בא ואומר לו, לא, אל תעשה מה שאתה רוצה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אז כאילו, איך אפשר להגיע למצב כזה שהבן אדם ירגיש שהוא רוצה לעשות את זה, הוא רוצה לעשות את זה?
כן, אז בשביל זה אנחנו לומדים את הדברי הרב, שהוא מלמד אותנו להרגיש את זה כאחדות, ואז נוכל לקיים את דברי חז"ל שאמרו בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך, שאנחנו מזדהים עם הרצונו. על זה היה לנו שיעור שלם, לעשות רצון של אבינו שבשמיים. אתה זוכר את השיעור הזה? יש לנו שיעור, תשמעו שם בארכיון. נקרא לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה לא יחס של זרות, זה יחס של אחדות.
אז למה יש
לבן
אדם את הרצון הזה לעשות מה שהוא רוצה? אם זה היה כל כך...
הרצון מה שהוא רוצה, שאדם רוצה בעצמו? כי הרצון של האדם זה דבר, זה ניצוץ מאלוקים. זאת אומרת, זה אחד הדברים שבהם, כמו שהרב קרא לזה, זיו אלוקים שבנשמתנו, זה מזכיר לנו שיש לנו את הבחירה החופשית. זה. בזה אנחנו מתדמים לבורא. זה צלם ודמות. זה אחד ההבנות, מה זה צלם ודמות. לא שצלם ודמות, אלא זה. זה שיש שם. כל כך יש לנו רצון גדול שלעשות, שהדברים יהיו כפי רצוננו. כי אנחנו מזהים פה את השייכותנו לאינסוף. אבל כיוון שאנחנו, התפיסה שלנו היא מאוד קטנה, אז גם הרצונות שלנו קטנים, ואנחנו לא יודעים להבין. ואנחנו לומדים פה במציאות, ב-80 שנות חיינו, פלוס מינוס, איך להתאים את הרצון הקטן שלנו לרצון האינסופי שלנו. זה נקרא, זאת רצון אבינו שבשמיים. בסדר? נמשיך? עכשיו, כל מה שדיברנו, זה יכול כל זה להיראות באוזן החיצונית, יכול להיראות ככפירה. בעצם מה שאתה בא להגיד, אפשר להגיד ככה, מצד אחד הרב אומר שהכל הוא בורא. אפשר להגיד הפוך. שאין שם שום בורא, אלא הכל זה בורא, אז אין שם מישהו כזה שנקרא בורא.
לא רק שאין שם מישהו,
אין שם. אין שם, בדיוק. אין כזה דבר שם, בדיוק. אז על זה יכולה להיות תחושה של, כמו, כאילו, אמונה שלי נופלת. כל מה שאימנתי עד עכשיו, וכל מה שאנחנו חשבנו, ואנחנו פונים ומדברים עם מישהו שם בשמיים, ומישהו כזה, אז פתאום זה לא נמצא? איך זה יכול להיות? זה אל נחר, זה אל זר, איך זה יכול להיות? אז תחושה שאמונה נופלת. אז הרב אומר לנו, לא. זה שזה תחושה כזאת שאמונה נופלת, ושקשה עכשיו להתפלל, כי אתה עכשיו קשה לך לכוון, כי אתה כל פעם דמיינת לעצמך איזושהי דמות, ועכשיו אתה מוריד את הפסל הזה שהיה לך בזמן התפילה בשמיים, כאילו כביכול, היה לך פסל כזה בראש, אתה אליו כיוונת, אז לא קרה, אז לא, פסל, אבל משהו מוגדר, משהו שזה לא כלל אותי, ומישהו שהוא לא כולל אותי, לא כולל את העולם, אז זה עצמו, זה הפסל, זאת הגדרה, זה דבר שהוא לא אלוקים, ודאי. אז פתאום פסל הזה נפל, פתאום מורידים אותו, אז קשה להאמין, קשה להתפלל, אז למה שאני אעשה מצוות? אין מישהו שמשגיח כביכול. זה הכל, זה הכל אחדות, אז אין פה שתיים. אז תחושה כזאת שאמונה נופלת. אז הרב אומר לנו, לא. זה שיש תחושה כזאת, זה, זאת אומרת, כן, כמו שפעם כשהרמב״ם בא ואמר להרבה בני ישראל, בתקופה של הרמב״ם, זה, אנשים התנגדו מאוד, כשהוא אמר שלאלוקים אין גוף. אז אמרו לו, אם אין גוף, אז מה? זה לא קיים. ואז היו אנשים בעם ישראל שהתייחסו לרמב״ם ככופר, כי הוא אמר שלאלוהים אין גוף. הם לא חשבו שיש לו גוף כזה פיזי שאפשר לגעת, אבל גוף רוחני, ודאי שיש לו גוף רוחני, כזה אינסוף גדול, הכל, יד השם או עיני השם, גופני כזה, אבל ברוח, כן? כמו גוף, יש כזה מושג, נקרא גוף אסטרלי, כאילו גוף רוחני של האדם. כזה גוף ודאי יש לו, לקדוש, כן? הרי כתוב בפירוש, והרמב"ם אומר לא, אין לו גוף, לא פיזי ולא רוחני, אין לו גוף. אין גוף. אז היו כאלה ששרפו ספרי רמב"ם. למה? כי הוא כופר. הוא אמר שלשם אין גוף. אז איך עכשיו אפשר להתפלל? אז למי אני מתפלל אם אין לו גוף? אם הוא בכל, בכל, אז לאן לכוון תפילה? אין לאן לכוון. אתם יודעים, זה לא סתם עובדי עבודה זרה, פה מה שאתה שאלת בתחילת השיעור, שאז איך זה עובדי עבודה זרה? כי זה נטייה טבעית של אדם לנסות לצמצם, להפוך אותו לפסל. זה אנחנו צריכים לעבוד קשה ביהדות ולהפשיט את המחשבה הזאת ולהגיד שאין לו פסל. כי כל העמים באופן טבעי, כמו בדור אנוש, היו עושים לעצמם את הפסלים. ואנחנו אומרים לא. אז כל פעם שאתה מוריד פסל, זו תחושה שאין שם אף אחד, ריק, אין למי להתפלל. והרב אומר לנו, לא, דע לך, כשקליפה נופלת, אז יש תחושה שאמונה נופלת. אבל היא לא נפלה, היא התבררה. זה שהרמב״ם שבר את הפסל שנקרא גוף אלוהים, הוא רק הגדיל את האמונה, הוא רק זיכך אותה. עשה אותה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר יהודית. תראו מה הרב אומר פה במקור 4. סליחה, במקור 5. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת תערובת של אמונת הייחוד, וזה מה שאנחנו מדברים עכשיו על דת אלוקים, מה זה אמונת הייחוד, של הכל אחד, ואין פה מישהו פה ומישהו שם, אמונת הייחוד הטהורה, עם מחשקי הגשמה. יש לאנשים נטייה להגשים. ישנם מחשקי הגשמה של קדוש ברוך הוא. מה זה הגשמה? להגיד שיש לו גוף רוחני. להגיד שהוא שם ואנחנו פה. זאת הגשמה. נכון, באמת... כן, אז גם י' כ' ו' כ' זה גם דמות.
גם
ארון הברית עצמו. אז זה מסביר על זה כוזרי, בחלק ב', מאמר שני, ושם הוא מסביר למה קרובים וכל זה. זה צריך לקרוא את זה שם. אנחנו כבר דיברנו על זה, למדנו על זה. אבל בקצרה אני יכול להגיד לכם שוודאי אין שם כוונה שאף אחד לא חושב שהקרובים הם קדוש ברוך הוא. כן, זה הכוונה. אז עוד פעם נקרא, כן? מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשקי הגשמה. מה שאנחנו מגשימים או מבינים בצורה מעוותת את האמונה שלה. ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו אמונה נפלה. ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי אם נתבררה אותו דבר גם הרב אומר קצת לפני כן, בחמש א', תראו. למראה זעזועי האורות כמו אלו, שהדברים מזדעזעים, והאורות נופלים, וכל מיני המחשבות כאלה שהם כביכול פה מזעזע, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך. אבל באמת, הצללים נדים וזזים. מה שנופל פה זה צללים, לא אור נופל, צל נופל, צל נעלם. צללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. זאת אומרת, אדם שהוא פתאום מרגיש שהוא אחרי ההבנות הללו לא יכול להתפלל, אז זה אומר, שמה? שעכשיו שהוא בעצם נפל מבחינה רוחנית? להפך. עכשיו התפילה שלך, אפילו אם אתה תכוון לשברירית שנייה, היא הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר נכונה, ממה שאתה כל התפילה תדמיין לעצמך איזושהי דמות ותרגיש קרבת אלוקים וכל ההרגשות, אבל באמת זה מדובר פה ביחס שלך למישהו שם שיושב בשמיים ומשם מנהל את העולם ומשם הוא עושה לך ככה וזה ומשחק איתך בעצם כמו בובת מריונטה עם חוטים כאלה, משחק איתך, אבל אתה כל כך מתרגש ממנו שאתה ודאי מכוון את התפילה כי זה מפחיד. אז התפילה שכיוונת אותה מההתחלה עד הסוף, אבל בעצם כיוונת אותה למי? למי, איזשהו גוף, לאיזשהו דמות מפחידה וקצופה ונוכרית וזרה וכל זה. בעצם כיוונת את זה לאל זר. וכשאתה מתפלל ובלי שום כוונה, אבל יש שברירית של שנייה שאתה מבין שבעצם תפילה זה כמו שאנחנו קראנו זה בפעם שעברה, זה פנייה, זה מין הקשר של בחינה הסופית לאינסופית. זה בעצם יציאה לאינסופיותנו. זה התקשרות לצד הנשגב, האינסופי שלנו. אז אם אתה לשברית שנייה תבין את זה, אז כל התפילה היא ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר עליונה מהתפילה שאתה דמיינת לעצמך דמות. ודאי שהכי טוב זה לאחד, לחבר שתי הבחינות הללו. גם ההתרגשות, גם כוונה וגם הבנה נכונה. ודאי, זה האידיאל, לזה אנחנו שואפים. אבל קודם כל, אנחנו מזכחים את ההבנה, קודם כל מבינים שבעצם פה אין פנייה למישהו ניחר. זה זיכוך העיקרי או החשוב ביותר של תפילה. אני רק רוצה שאנחנו נמשיך לראות את דברי הרב, בסדר? אנחנו בחמש א', שורה שתיים למטה, שתיים בהתחלה. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של אמונה, כדי לחזור לאמונה האמיתית, אמונה הנכונה, כמו שהייתה בתקופת הנבואה, כמו שהסתכלות האחדותית על מציאות, הכרח הוא אומר הרב שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה לעורר התעוררות חזקה לרמת דת אלוקים בכל רוחבה ועמוקה. ועומקה, עוד פעם, לא קראתי טוב. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של אמונה, של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה. להתעורר התעוררות חזקה להרמת דת אלוקים בכל רחובה ועומקה, כדי שנשמה, כדי שאמונה תשוב לתחייה בתוך הנשמה, כן, שאמונה תופיע בנשמה, בשביל זה צריך להתעורר, התעוררות חזקה, להרמת דת אלוקים. אתם זוכרים, כל מה אנחנו מדברים על אותו עיקרון, אותו מושג, דת אלוקים. מה זה דת אלוקים? בכל רוחבה ועמוקה, להתעסק באורחות השכל, היותר גנוז, צריך לחשוב עמוקות, דברים עמוקים, גנוזים, אמיתיים, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. ומה זה הגדרה? זה הגדרה לקדוש ברוך הוא בתור מישהו. זאת הגדרה. כי כשם שאיוולת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי, דיינו, זה ודאי שטות להגיד שהכל אלוקים ואין שום דבר גלוי. ודאי, יש משהו שיש בחינה של בחינה כזאת שנקראת גילוי, יש בחינה שנקראת נסתר, אבל זה בחינות, זה לא שני דברים שונים. זאת אומרת, וכמו שאיוולת היא לסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה אל הנסתר שבמעמקי הנשמה. שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב, כל מה שהוא למעלה בחיים, בהוויה, למעלה מהחושים המטומטמים שלנו. יש לנו חושים מטומטמים. לא מתוך טיפשים, אלא מטומטמים כוונה של אטומים. ועל פי החושים האטומים אתה רוצה עכשיו לקלוט אין סוף, ודאי זה שטות. אז אתה מבין שיש משהו מעבר, או כמו שהרב קרא לזה, סימיות עיניים, או כמו שבמקום אחר אנחנו ראינו שזה הכל תלוי בתפיסה, בהבנה, בהשגה. אז ודאי שאי אפשר להתרכז רק למה שעיניי רואות. עינינו, החושים שלנו מטומטמים, שנטעמו, שנעתמו מרוב תומה וצרה. ודווקא בזה מתמלה נשמה חיים מלאים בדעת וכישרון, ועל ידי מעמקים כאלו מתמלה העולם אורה וטל חייה, מעורר נרדמים ומחיי מתים. זה הדבר שהוא מחיי מתים. אז מי זה המתים פה? זה הסתכלות המפרדת בין הבורא ובין נברא. כשאתה רואה את עצמך דבר בפני עצמך, אז אתה מת. אבל כשאתה מבין את זה בצורה עמוקה, בצורה אחדותית, אז הכל חי, הכל זה אין סוף, הכל זה אלוקי. טוב, כן. נכון, או בדיוק. אז מה אנחנו אומרים? לשם ייחוד. שאנחנו רוצים. נכון, אז מה זה יוצא?
אז איך באותו משפט אנחנו אומרים לשם ייחוד, שזה החיבור, ייחוד שבריחו?
בחינה, זה כמו בחינה. כמו יש, כמו בכל אדם, יש בחינה, יש לך בחינה של בעל. אתה בעל של מישהי. אתה גם בן של מישהי. אז מי אתה? אז תחליט? לא. אתה בן, ואתה בעל, ואתה מהנדס, ואתה לומד תורה, ואתה גם הולך רגל, ואתה גם נהג. בחינות, בחינות. אתה גם קליינט, כאילו, לקוח. זה בחינות. יש בחינה שנקראת קודש בריחו, יש בחינה של אותו אחד שנקראת שכנתי. ואנחנו לומדים, בעצם זה אחת ההבנות של תפילה, זה אחת המהויות של תפילה, זה לנסות לחיות את הדבר הזה, אבל אי אפשר ככה לחיות. אנחנו לא מסוגלים ככה כל הזמן לזכור שאנחנו לא נוחרים זה לזה, אלא שאנחנו אחדות אחת. אי אפשר כך לחיות. בסדר, אז כיוון שאי אפשר, אז יש לנו שלוש כאלה איים במשך החיים שבהם אנחנו מתפללים. אנחנו מתעלים להבנה הזאת, מתעלים להסתכלות האחדותית. שלוש כאלה נקודות במשך החיים שלנו. בשביל זה צריכה תפילה. אבל עדיף שככה אנחנו נחיה תמיד, ודאי שזה עדיף. רק שזה בלתי אפשרי, כמו שהרב אומר. אבל הלוואי שנתפלל כל היום כולו. אבל זה בלתי אפשרי. אז יש לנו לפחות שלוש נקודות כאלה שבמשך החיים אנחנו זוכרים את ההסתכלות האחדותית. מתרוממים להבנה של דעת אלוקים, שהשם אחד ושמו אחד. כן.
זה
מהבנה
כזאת
שבעצם
כל אחד מאיתנו,
הוא
צריך
להיות כאילו
אידיאל בתוך עצמו, זה גילוי והתבטאות של האינסוף.
נכון.
ובעצם אם הוא ייצר שהייתי יכול לשים משהו מהצד, אז בעצם כאילו האינסוף מדבר עם, כביכול, עם המון התבטאות.
בחינה, נכון, בחינה העליונה, כן, כמו שאני לפעמים חושב על עצמי. אני חושב על עצמי לפעמים. אז מה אני עושה כשאני חושב על עצמי? אני יוצא מעצמי, מסתכל על עצמי מהצד, ואומר, אתה לא היית בסדר. לא היית צריך לעשות ככה. אומר, לא, אבל הוא ככה וככה, הוא אמר, טוב, בסדר, אז אני עושה תיקון, בסדר. אז זה לא סקיצופרניה, זה לא פיצול אישיות, זה נורמלי. כאילו, והתעצב השם אל ליבו, כמו שאומר פסוק. השם, כן, מדבר על ליבו.
אפשר גם להגיד את זה בצורה אחרת, שמי עכשיו הולך לדבר עם השם, הוא לא יודע מה אני הולך להגיד.
כן,
אז
נכון.
אז בעצם אני מדבר איתו.
נכון, אתה צודק. אלא מה? אני רוצה להתאחד עם הצד הנשגב שבי. הוא לא צריך תפילה, אני צריך תפילה.
אז מה זה רחמנא דבעי? זאת התבטאות שלי כלפיו?
נכון. אבל לא התבטלות שלי כלפיו, אלא אני באינסופיותי הייתי רוצה שצד הסופי שבי יתבטא לצד האינסופי. זה נשמע מורכב. אני יודע שמה שאני, כל מה שאנחנו עכשיו למדנו, זה הרבה יותר קל להבין, תעזוב אותי, הכל בפשטות. נבין הכל פשוט, הכל פשוט. אבל הפשוט, הרב אומר פה, זה בפשוט אתה ודאי מגיע לזה שיש כאן קנאה, והפחד חיצוני, והעירת התא, והשנאה, והכל. אלא מה, אתה אומר, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, אני חס וחלילה. ואתה לא שסתם אומר, אתה כמעט בטוח בזה באמת. אבל הרב אומר שזה לא, שאי אפשר להתפטר מזה. זה אדם לא יכול בלי עבודה הזאת, בלי תרגום. אז זה קשה, נכון, לכן זה לומדים. לכן יש מה ללמוד.
אמרת, ההתבטאות של הצד הסופי שלי לצד האינסופי שלי?
כן.
הצד הסופי שלי זאת אומרת הגוף שלי?
לא גוף, האישיות. האישיות. אבל אנחנו חייבים לסיים בהבנה שכל זה, זה רק תחילת ההבנות. זה לא... מה שאני הכי מציע לכם זה שתיקחו את המקורות הללו, ויש לכם מצד השני של הדף עוד שתי מקורות שהם מובאים במלואם. פה זה קטעים, זה חלקים, כן? אני מאוד מציע לכם לקרוא את הכל, מה שכתוב, במיוחד במאמר איסורים ומרקים, שחלק מהאמירה הזאת פה כתובים, אבל במיוחד מקור שבע הוא מסביר את כל מה שדיברנו, ומקור שמונה. כן? אז אנחנו בלי נדר נשתדל ללמוד את המקורות הללו בפעם הבאה, אבל טוב שתעברו על זה לפני כן, זאת אומרת שאתם תדעו את זה לפחות ברמה של היכרות, ולא סיימנו את הנושא הזה, זה לא שעכשיו הכל מובן, עכשיו יוצאים, הכל בסדר, לא, זה נושא ארוך, עמוק, אבל אני חושב שזה שווה. טוב, נעזור אותם.